התחיל זמן חורף, ברוך השם. שיתחיל עלינו ועל כל ישראל טובה. יש מושג כזה שנקרא בעברית אחרי החגים. הכל קובעים תמיד לאחרי החגים. כל מה שרוצים לדחות, עושים אותו אחרי החגים. נדמה לי שצריך התחזקות מיוחדת דווקא באמת אחרי החגים. הפרקים בנחמיה שמתארים את ההתרגשות הגדולה של עם ישראל, של שיבת ציון, כאשר נחמיה ועזרא הסופר והלוויים המבינים את העם חוגגים את ראש השנה, חדוות השם עם עוזכם, ואחר כך מצווים לעשות סוכות, וכל הקהל עושים סוכות, כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא, ותהי שמחה גדולה מאוד. השמחה היא גדולה, גדולה, ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום, מן היום הראשון עד היום האחרון, ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. מתוך כל השמחה הגדולה, וביום 24 לחודש, החודש הזה, חודש תשרי, זה מעניין שלא ביום 23, כי עצרת הייתה ביום 22, אלא שהיה איסור חג. ביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים באדמה עליהם, ויבדלו זרע ישראל, ויעמדו ויתוודו על חטאותיהם ועוונות אבותיהם. הם שומעים את כל הדברים כולם, הם שומעים את כל ההיסטוריה, ומאיפה אנחנו ומי אנחנו, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים וחותמים על האמנה, כל העם. כנראה שהמבחן הגדול של כל עבודת השם של אלול ותשרי ויום הכיפורים ושמחת תורה ושמיני עצרת כמשפט, שהמבחן הגדול באמת מתחיל מיד אחריכם. ראשית, כי באמת תמיד המבחן הגדול מתחיל כשחוזרים אל המציאות. זה דברים פשוטים. זה דברים שכולנו יודעים אותם. וכשחוזרים אל המציאות, הימים אפורים, החורף מתחיל, מר חשבן, אין את העוצמות ואת הכוחות לכאורה, ואז מתחילים המבחנים, ואז מתחיל היום-יום. אבל אני חושב שכשמעמיקים, יש סדר. יש סדר כזה שבמכוון הדברים מתחילים דווקא עם תחילתו של החורף. עם חודש חשבן. כל החגים כולם מרוכזים בעצם בששת החודשים שבין ניסן לתשרי, שבעת החודשים. פסח, שבועות, ראש השנה ויום הכיפורים וחג הסוכות ושמיני עצרת ושמחת תורה. ואז מתחילים החודשים ללא החגים. אז מתחילים החודשים שיש להם את הבחינה שמכינה את עצמנו לקראת החודשים האלה של חודשי האביב והקיץ. מן הבחינה הזאת רוצה להיכנס קצת, ואני חושב שצריך להיכנס לזה דווקא בתחילת הזמן, בתחילת זמן חורף הזה שלנו, ואני רוצה להיכנס לזה מתוך הפרשה שלנו. דבר מעניין, לעולם תהיה פרשת נוח מפני הכלל שלא עדו. לעולם תהיה פרשת נוח הפרשה שפותחת את חודש חשוון, פרשה הראשונה אחרי תשרי. תמיד תהיה פרשת נוח הפרשה שמתחילה את החורף. בראשית עוד שייכת לירח האיתנים, לחודש תשרי. רב צודק הכהן מלובלין, יש חשבונות ארוכים ארוכים למה כאשר החליטו שהתורה נקראת במשך שנה שלמה, היא נקראת ונפתחת ומסתיימת בחודש תשרי ולא בחודש ניסן. לשיטה שבניסן נברא העולם, שיטת רבי יהושע, שבניסן יצאו ממצרים ודאי. למה היא נפתחת בכל זאת התורה בחודש תשרי דווקא? אני רוצה רק, יש חשבונות ארוכים שבראשית עדיין שייכת לחודש התשובה. בהתחלה, נוח לעולם לעולם תהיה הפרשה שפותחת את החורף. הבוקר בשיעור ככה שעסקנו בו לפני התפילה, נכנסנו לדמות בפרשת נוח, לדמותו של נמרוד. שאלנו שם שאלה פתוחה שבה אני רוצה להתחיל עכשיו. מתוארים בני חם בפרשה שלנו. כוש ומצרים ופוט וכנען. אז יש פסוק מעניין, ובני כוש, שבה וחבילה, וסבתה ורעמה וסבתך, ובני רעמה שבה ודדן. אז מופיעים פה שמות בני כוש. וחוש ילד את נמרוד. מה פשט ומה עם הקודמים? הוא לא ילד אותם. ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך. כשעסקנו בזה הבוקר, את השאלה הזאת השארנו פתוחה, עוד לא נגענו בה. וחוש ילד את נמרוד. חזקוני אומר, וכוש ילד את נמרוד, מה שלא מנע נמרוד עם שאר אחיו, כדי לפרש מעשיו לבדו. הוא החל להיות גיבור בארץ, גיבור צייד, נו, זה טוב מאוד. אז לכן אפשר למנות את נמרוד לבד, אבל ההולדה היא הרי לא הוא לבד. תמנה את נמרוד לבד, ונמרוד החל להיות גיבור בארץ. אבל הפעולה, ההולדה, וכוש ילד את נמרוד, שייכת לכל הילדים כולם. ובני כוש, ואז צריך להופיע גם נמרוד. כלומר, מה קשור כוש ילד את, מה החידוש של כוש ילד את נמרוד? אני רוצה לפתוח בזה, מתוך זה לפרשת נוח בכלל, ולמה שפתחנו בו, ולחורף, אבל קודם כל בזה. הוא החל להיות גיבור בארץ. שם המשכנו קצת. הוא היה גיבור צייד לפני השם, על כן יאמר כנמרוד גיבור צייד לפני השם. ותהי ראשית ממלכתו בבל וערך ועקד וחלנה בארץ שנער. מן הארץ ההיא יצא אשור ואיבן את נינווה ואת רחובות עיר ואת קלח ואת רסם בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. עד כאן. רש"י ידוע, הדמות של נמרוד נתפסת אצלנו תמיד בצורה הכי שלילית שיכולה להיות. הוא ממריד את כל העולם על הקדוש ברוך הוא. הוא המלך של מגדל בבל. הוא מנהל את דור הפלגה. הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם, אומר רש"י, גיבור צייד, צד דעתן של בריות בפיו. ומתאן למרוד במקום. על כן יאמר כנמרוד. מה זה על כן יאמר? מתי יאמר? אומר רש"י, על כל אדם תמיד המרשיע בעזות פנים, יודע ריבונו ומתכוון למרוד בו, יאמר זה כנמרוד גיבור ציד. מי אגב אמר לרש"י שנמרוד ידע את ריבונו והתכוון למרוד בו? מה, בגלל היחוס? קוש בן חם? נו, איפה יודע שהוא יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו? ומעניין, ובזה נגענו קצת, שרש"י לא אומר שזו דרשת רבותינו. נמרוד, לפי הפשט של רש"י, כל עניינו זה למרוד ולהמריד את כל העולם נגד הקדוש ברוך הוא, ומכאן ואילך הוא יהיה מי שמפיל את אברהם לאור כסדים, ואנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מאור כסדים, זה יהיה נמרוד. נמרוד שהפיל, ואמרפל מלך שנער של המלחמה, זה יהיה מי שאמר לי פה לתוך כבשן האש, זה יהיה נמרוד. כל המהלך יהיה נמרוד. למרות שיש קושי, כי הביטוי לפני השם, הוא היה גיבור ציד לפני השם. אני חוזר על זה כדי להגיע למושג של כוש ילד את נמרוד. הביטוי גיבור ציד לפני השם, לפני השם, הוא הרבה פעמים, אולי תמיד ביטוי חיובי. ותתפלל חנה לפני השם. לפני השם זאת מדרגה גדולה גדולה, מופיע הרבה פעמים לפני השם. זה מוביל את אבן עזרא להסביר אחרת לגמרי. אבן עזרא אומר כאן דברים כפשוטם, אבל הם נשמעים נוראים למה שאנחנו רגילים. אומר אבן עזרא, נמרוד, אל תבקש טעם לכל השימות אם לא נכתב. יש לך ישר אסוציאציה של מוירד וקויפר, עזוב. הוא החל להיות גיבור, הוא החל להראות גבורות בני אדם על החיות. וזה יכול להישמע שלילי מאוד, עשה קרקס. כי היה גיבור ציד. אז מה טעם לפני השם שהיה בונה מזבחות ומעלה אותם החיות עולה על השם? צדיק. ממש. עניינו של נמרוד זה שהוא לקח את כל הכוח שלו, את כל הגבורה של האדם על החיות, ורומם את זה ועלה את זה על מזבחות לשם. נו, ראינו את זה אצל נוח, שמעלה מדעתו שמקריבים קורבן לקדוש ברוך הוא, וירח את ריח הניחוח. גם הוא החל להיות גיבור ציד, ואפשר היה חלילה את הגבורה הזאת לטייל למקום שלילי, אבל הוא החל להיות גיבור ציד לפני השם. הוא העלה קורבנות על המזבחות השם. אבן עזרא מסיים, וזו דרך הפשט. והדרש דרך אחרת. אין, נכיר, יש דרש על נמרוד ש... זה הפלא ופלא, רש"י הרי לא מביא את דבריו ואומר שרבותינו דרשו כך. הוא מדרש אגדה, וראינו לרבותינו. רש"י אין בכלל פשט אחר. נמרוד וממריד את כל הבריות נגד הקדוש ברוך הוא. אבן עזרא אומר, מה זה על כן יאמר כנמרוד גיבור ציד? זה לכאורה ביטוי שלילי, על כן יאמר, על כל אדם המעיז פניו ויודע את ריבונו ומתכוון נמרוד, יצביעו ויגידו זה כנמרוד. אבן עזרא אומר, מה פתאום, על כן יאמר, משל היה גם בימי משה, שתמיד דיברו עליו, אות ומופת. כזה יהודי חשוב, לא, יהודי, גוי, אבל חשוב. כי נמרוד, גיבור, ולוקח את כל הגבור שלו לפני השם. הרמב"ן לא יכול לקבל את זה בשלווה. הרמב"ן מצטט את רש"י, מביא את אבן עזרא, אחרי שהוא מצטט את אבן עזרא, הוא אומר, ואין דבריו נראים, והנה הוא מצדיק רשע. מה הולך פה בכלל? מה הוא מצדיק את הרשעים? והנה הוא מצדיק רשע, כי רבותינו ידעו לשאוב בקבלה. גם רבותינו ידעו להגיד כמוך הרמב"ן, אבל הם ידעו בקבלה את רשעו. אז אישה להתווכח, אם זה במסורת, זה במסורת. אבל הרמב"ן לא גומר בזה. והנכון בעיניי, אומר הרמב"ן, כי הוא החל להיות מושל בגבורתו על האנשים. הוא החל להיות גיבור ציד. והוא המולך תחילה. כאן מתחילה כל הפרשה, ואז נגיע לקום שילדת נמרוד עוד מעט. זאת הפעם הראשונה בעולם שיש מלך בשר ודם. זאת הפעם הראשונה שפוגשים מלך, אדם מלך. הקדוש ברוך הוא בורא, ואדם הולך. ותהי ראשית ממלכתו בבל. כי עד ימיו לא היו מלחמות. מלך זה מלחמה, מה יסוד עניינו של מלך? הלכות מלכים זה מלחמות. המלך נלחם. זכותו וחובתו וכוחו של המלך להוציא את העם למלחמה, וזה מתבטא המלכות. מי המציא את רעיון המלך בשר ודם? זה נמרוד. כי עד ימיו לא היו מלחמות ולא מלך מלך, וגבר תחילה על אנשי בבל עד שמלך עליהם. איך כתוב בהמשך הפסוקים? ותהי ראשית ממלכתו בבל, מן הארץ ההיא יצא אשור ויבן את נינווה וכולי. רש"י מסביר, מן הארץ ההיא, מבבל יצא אשור והוא בנה את, אבל על פי הרמב"ן, ואחר כן יצא נמרוד אל אשור, מן הארץ ההיא יצא נמרוד אשור, ועשה כרצונו והגדיל ובנה שמרים בצורות בתוקפו ובגבורתו. וזהו שנאמר, ותהי ראשית ממלכתו בבל, וערך ועקד וחלנה וכו' וכו' וכו'. נמרוד הוא מלך ראשון, הוא מלך בשר ודם. נמרוד הוא מי שיעשה לקבוע שאדם מולך על אדם אחר. והוא לאט לאט יוצר מהמלכות שלו איזו מין יצירה על אנושית. אז הוא בונה את דור הפלגה. ואז הוא בונה את מגדל בבל, ואהבה נלבנה לבינים, ונעשה לנו שם. ואז הוא מבקש להגיע לשמיים, וכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. והעולם עובר שני שלבים. למבול העולם הגיע אחרי ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות הנה, ויקחו להן מכל אשר בחרו. יש הרבה דיונים, מי הם בני האלוהים הרואים את בנות האדם? שרים, מלאכים. יש מן הראשונים שאומרים ויראו בני האלוהים לשון אנוש. אנשים חשובים שהחזיקו מעצמם גזע עליון, שהחזיקו מעצמם אחרים מכולם, והם רואים את בנות האדם. וכאן מתחיל הפשיזם בהתגלמותו, וכאן יכולה הארץ להתחיל להיות מלאה חמאס, וכאן משתגע האדם העליון שמתחיל לרדות ברעהו, וקץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמאס. קץ כל בשר, כולם באים על כולם, וכולם באים על כולם, ואין שום דבר בעולם, וכל אחד שולט על מי שחלש ממנו. ואידיאולוגיה שלמה, אידיאולוגיה שלמה שהחזק רומס את החלש. ואז מגיע העולם למבול. וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ, ויאמר אמחה את האדם מעל פני האדמה. כלי יקר שואל, וירא השם כי רבה ראת האדם, כמה רבה? מה ראה השם? מה פירוש כי רבה ראת האדם? מה הגבול? אומר הכלי יקר, זה פילי פלאות, כי רבה ראת האדם זה לא כמות. החטא שמדברים עליו כאן הוא זנות. בני האלוהים הרואים את בנות האדם. והחטא הזה של הזנות הוא חטא שאנחנו מכירים אותו, איך אומרים עליו חז"ל, עבר קטן יש באדם, מסביאו רעב, מרעיבו שבע. וירא השם כי רבה רעת האדם, יש סוג של רעה הולכת ומתרבה. זה לא נעצר, זה הולך ונהיה רב עוד ועוד ועוד, כי רבה רעת האדם בארץ. היא לא מתמעטת. ככל שהוא מתמלא בה, הוא רוצה אותה עוד ועוד ועוד, וכך הוא חולש ושולט. היומר אמחה את האדם. ונוח צריך להיכנס אל התיבה. ובשביל להיכנס אל התיבה הוא צריך להיכנס ולקחת מכל הבהימה הטהורה. של רב חסדא בגמרא, מכל הבהימה הטהורה וכי ניתנו לו סימני טהרה. נוח יודע מאיפה יש בהימה טהורה ואין בהימה טהורה, הוא כבר למד ויקרא, איך הוא יודע? מרב חסדא שנוח העביר את כל הבהימות לפני התיבה, ומי שנעבדה בעבירה אין התיבה קולטת. התיבה קלטה רק מי שהיא טהורה, והתיבה קולטת רק מי שטהור, וזה נורא והיום, את מי קולטת התיבה? איש ואשתו היא קולטת. את מי ששמרו על אישות בעולם. מי שמרו על אישות? נוח ואשתו, ובניו ונשי בניו איתו. וכמה בהימות שנכנסו אל התיבה, ומכל הבהימה איש ואשתו. בבהימות כתוב איש ואשתו, איזה ביטוי נורא. כשעולם שלם לא שמר על איש ואשתו, נותרו עוד כמה בהימות ששמרו על הטבעיות שלהם. נוח ואשתו ובניו ונשי בניו, וכמה בהימות בעולם. והעולם הזה נמחה כי רבה ראת האדם בארץ. עולם שבו כל אחד צריך את הסיפוק שלו ואין בו שום גבול, הוא עולם שבאופן טבעי כל אחד ימחה את השני. הוא עולם שלא יהיה בו בכלל אני, ולא יהיה בו אתה, ולא יהיה בו הוא, לא יהיה בו אף אחד. הוא עולם שבו הכוח שלי יימדד מיכולתי להיות יותר ממך. זה ענייני. היום עשיו יש לי רב. יש לי, מה יש לי? יש לי יותר ממך. זה כוחי. ויעקב אמר, כי חנני אלוקים וכי יש לי קול. איך אמרנו הרבה כבר? יכול להיות שיש לי הרבה פחות ממך. אבל מה שיש לי הוא הקול, כי חנני אלוקים. כל הייחוד של עשיו בעולם על פניו של יעקב הוא שיש לו רב. ויראו בני האלוהים את בנות האדם, וירא השם כי רבה ראת האדם בארץ. כל עניינו של האדם בארץ רק כל היום, במובן שהוא הולך ורבה, הולך ורבה, מפני שהוא הופך את ייחודו להיות יותר ממך, להיות עם מכונית יותר גדולה ממך, עם כוח יותר גדול ממך, עם עושר יותר גדול ממך, עם חוכמה יותר גדולה ממך. להיות יותר ממך. אין אני, אין ערך בכלל אני, אין בעולם אני. ואז יש מבול. אחרי המבול בסוף הפרשה יופיע ניסיון הפוך. אחרי הפשיזם הנוראי שמוביל אל המבול, אחרי הרציחות שמתחילות אצל קין את הבל ומסתיימות במבול, הופיע ניסיון תמים, כל כך יפה, באמת כל כך יפה, כל כך תמים, של קומוניזם. והיא כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. לכולם תהיה אותה שפה, לא יהיו לאומים, לא תהיה חלוקה, כולם ידברו בשפה אחת ויקימו מגדל וראשו בשמיים, פנפוץ על פני כל הארץ, ומנסים להקים איזה רעיון שוויוני נפלא, ומתחילים לעשות ולייצר את המגדל הכל כך יפה הזה. בשלב מסוים המגדל הזה מתמוטט. והרעיון הוא יפה. כל הארץ, שפה אחת ודברים אחדים. איך מתנבא הנביא צפניה על העתיד? שיבואו כולם לקרוא שכם אחד, שפה אחת. למה הרעיון לא מצליח? כי מסתבר שמאחורי המגדל עומד אינטרס של מלך. ולימים יסתבר שהאסונות שגרם המגדל השוויוני של מגדל בבל והקומוניזם הבבלי יהיו מיליונים מיליונים רבים יותר מהאסונות שגרם המגדל הפשיסטי של בני האלוהים ובנות האדם. שתי התפיסות הנפלאות האלה צריכות להתמוטט עד שקם אדם אחד ומקיים לך לך. ומי הוא המלך של המגדל? מי השמש העמים? מה היה בעצם השקר של השוויוניות? השוויוניות היא רעיון נפלא. אבל צריך להבין, זה מושג פשוט. כדי שעולם יהיה שוויוני, כדי ששני אנשים יהיו שווים, הם צריכים להיות שווים בפני איזו נקודת יחס. הם חייבים להיות שווים בפני משהו. מהי הנקודה שבפניה אתם שווים? אם אתה מוציא את האלוקים מן העולם, בפני מה שווים? אם אתה מוציא את האין סוף ברוך הוא, הרי השוויון הוא בפני איזושהי נקודה סופית. ישנה איזושהי נקודת סוף שבפניה כולם שווים. יעברו ימים שהעולם יאמין בשמש העמים עד שהוא יראה כמה עשרות מיליונים היא שרפה והרעיבה. רק אז יכול להיות שהוא יקלוט שבעצם כל עולם השוויון היה שוויון בפני איזה שמש עמים סטליניסטית כזאת או אחר. ממרוד הוא מלך בשר ודם ראשון ותהי ראשית ממלכתו בבל. ועתידו של מלך שרוצה לייצר מגדל שכל הארץ שפה אחת ודברים אחדים בפניו, שהמלך האביון הזה ינסה להיות למלך עליון. השוויון יהיה תוצר של רודנות שבה אף אחד לא יכול להתרומם אל המקום שהוא נמצא בו. יהיה במקום חלילה, יהיה אלוהים אחרים במקום שם השם. יהיה מלך אביון שישלוט בעולם. והמלך האביון הזה הוא יהיה המרידה בקדוש ברוך הוא. הדיבורים יהיו דיבורים יפים. יכול להיות שהוא יקריב מזבחות. יכול להיות שהוא יעלה עולות. יכול להיות שהוא יהיה יודע ריבונו. אבל בעצם בעצם מאחורי כל העסק מסתתרת המגמה הנמרודית של גיבור הציד לפני השם. וכל כוש ילד את נמרוד. זה מיותר, כתוב הרי בני כוש, סבא וסבתא ורעמה, וכוש ילד את נמרוד. מה אפשר לומר פה, וזה כל כך פשוט, זה כל כך אמיתי לפי זה. הרב הירש, זכר צדיק לברכה, אומר בפירוש שלו בשמות, פתאום שם, בתחילת הפרשה של יציאת מצרים, פתאום עוצרים ומספרים את כל התולדות של של ראובן ושמעון ולוי עד משה. תולדות ראובן, תולדות שמעון, תולדות לוי, מי ילד את מי, מתי נולד, איפה נולד. כותב שם הרב הירש לפילה פלוין. אני חושב שזה דברים שהוא אמר מן הסתם ככה כשהגיעו בפרשות לפרשת שמות, למניינם של הגויים, שבקרבם הוא היה, כשהגיעו לפרשת שמות, זה מה שהם קוראים תחילת השנה של אותו האיש. אז הרב הירש כותב, כשמשה רבינו נולד, קודם כל רוצה לתורה להגיד לנו שהוא פשוט נולד. כך קוראים לאמא שלו, כך קוראים לאבא שלו. אלה בני הדודים שלו, יש לו משפחה. אפשר לספר לכם מה היה בלידה, הוא נולד, הוא מת. אצלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, אבי הנביאים שלנו נולד. כוש ילד את נמרוד, ונמרוד שכח את זה. והחל להיות גיבור בארץ. והחל להיות גיבור צייד לפני השם. מי שאינו יודע מאין באת ולאן אתה הולך, גם לא ידע לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מי שאינו יודע מאין באת, מי שאינו יודע שכל כוחו הוא מפני חולשתו, מטיפס רוחה, מי אתה, מה אתה? מי שאינו יודע את נמיכותו, מי שאינו יודע שכל כוחו נובע מפני זה שהוא כפוף אל האין סוף ברוך הוא, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מי שאינו יודע את זה, הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם. כל פרשת נוח עד סופה, עם ניסיון שלם של העולם לצאת מהניסיונות שלו להרוס את עצמו, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להכיר מלך עליון, לתת לאדם להיות מה שהוא, ולא לתת לאף מלך בשר ודם להתחיל לשלוט בתוך העולם. לבחון את העולם לפי מה שהוא באמת. אני אשוב אל הפרשה, אבל אני מבקש לחרוג הפעם, לקרוא פסקה אחת, שקשורה, אני חושב, לפרשות, שקשורה למציאות שלנו מאוד, מתוך אורות הקודש שיש לפנינו. נדמה לי שזה עבר, לא? יש לפני... כך אני חושב שיש בה את כל מה שאנחנו מדברים. ואני בתוך הגולה. ואני בתוך הגולה. האני הפנימי, העצמי, של היחיד ושל הציבור. כל יחיד יש אני פנימי עצמי שלו. לא אני כי יש לי יותר ממך, כי אני עשיר ממך, כי אני גיבור ממך. כשבן זומא שואל איזה הוא עשיר, השמח וחלקו וכולי, הרי הוא לא מגדיר הגדרה משפטית. מי שיגיד לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני עשיר, ואחר כך יגיד, התכוונתי לבן זומא, להשמח וחלקו, לכאורה אין פה ספק שהיא לא מקודשת. אבל יגיד שזה הפשט. יגידו לו שהוא מבלבל את המוח. יש דיון. אין אומרים עשיר כבן חרסו, אלא מספיק שיש לו כך וכך מנה. נו, למה לא שמח בחלקו? שהוא יגיד שהוא גיבור. אחרי זה יראו שהוא נבח, הוא לא יכול אפילו להגיד שהוא נבח, מרוב שהוא נבח. אבל הוא שמח, ככה הוא כובש את יצרו. זה ודאי יהיה, לא. בן זומא אומר דבר פשוט, צריך להבין אותו טוב. בן זומא אומר, מה זה עשיר? אם אתה תגדיר עשיר שהוא עשיר מפני שיש לו מאה, זאת אומרת שלמה הוא נחשב עשיר? מפני שיש לו יותר ממה שיש לי. נכון? כי הרי אם לי היה מאה, אז הוא מפסיק להיות עשיר. אם מחר בבוקר הבורסה מתמוטטת ויש לו מאה ולכל העולם יש מאה ואחת, אז הוא העני שבעולם. בעברית אחרת, ככל שהוא עשיר יותר, הפשט הוא שהוא תלוי ביותר עניים כדי שיהיה לו הגדרה של עשיר. אם הוא ממש עשיר כמו קורח, אז הוא בכלל תלוי בכולם. אני חייב להיות עני כדי לאפשר לו להיות עשיר. אם גיבור הוא מי שמצליח לנצח את החלש, אז כל כוחו נובע מזה שלי אין כוח. אז ככל שהוא גיבור יותר והיינו מנצח יותר חלשים, העני הפנימי העצמי שלו קיים פחות, אין לו אותו בכלל. איזה הוא מכובד המכבד את הבריות? אני חשבתי שמכובד זה מי שכולם מכבדים אותו. זה נכון, אבל מה יהיה בסוף הקדנציה? כשתחזיר כבר את הוולבו. עכשיו מה יקרה? אם מכובד הוא מי שמכבדים אותו, אז הרי ככל שיותר אתה מכובד אתה יותר תלוי. אבל אם מכובד זה מי שמכבד, הכי חשוב זה באיזה הוא חכם. יכול אדם לחשוב שהוא חכם לפני שהוא אסף הרבה חוכמה, כמו קהלת. אבל איזה הוא חכם זה לא מי שמלמד את כולם חכמה. איזה הוא חכם זה זה שאין לו שום הגבלה בלימוד, כי הוא לומד מכל אדם. כי אין לך אדם שאין לו שעה, ואין לך דבר שאין לו מקום, והוא לא לומד ממה שכרגע קיים, אלא ממה שבכלל לא רואים. כל החגים כולם מסתיימים בחג האסיף, בשמיני עצרת. הם מתחילים כשכל התבועה כבר יוצאת מן האדמה החוצה. ואז מתחיל הקציר, והביקורים, והאסיף, ואוספים, ועוסקים בכל מה שמתגלה בחוץ. ואחרי החגים מתחיל החורף. ואז מתרחשים הדברים העמוקים באמת במעבה האדמה. אז מתרחשים הדברים שאי אפשר לעשות בהם מחקר השוואתי, מי גדול יותר ומי חכם יותר ומי קטן יותר. כל מגילת קהלת של חג הסוכות היא עשיתי ואספתי 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 וגיליתי בסוף שסוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמו, כי זה כל האדם. כל קהלת זה בירור שכשם שיכול האדם להיות חיצוני לחלוטין מפני שהוא אוסף עושר, כך הוא יכול להיות חיצוני לחלוטין גם אם הוא אוסף חוכמה. אפשר לעסוק יום שלם בחוכמה ולהיות חיצוני לגמרי. הזכרנו אבו התורה עם משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר. והאדם ידע את להתחבר לזה, להיות באמת עם זה, להיות זה ואני דבר אחד. החגים הם בעצם המציאות שמתחילה כאשר החורף מסתיים, ואז מתחילים לקצור ולראות, ולראות את מה שיצא, ואז הכל מתחיל, חשבון הנפש שמתחת לאדמה מתחיל. אז מתחילים הזרעים להיזרע, אז מתחיל כל הסיפור האמיתי בפנים, מתחת לאדמה. ואני בתוך הגולה, אני הפנימי העצמי של היחיד ושל הציבור, אינו מתגלה בתוך היותו. רק לפי, רק הכוונה אלא לפי ערך הקדושה והטהרה שלו. לפי ערך הגבורה העליונה, הספוגה מהאורה הטהורה של זיו מעלה, שהיא מתלהבת בקרבו. וכאן הוא מתחיל. חטאנו עם אבותינו. חטא האדם הראשון שנתנקר לה... לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה. זאת השאלה של ראש השנה, שאלת אייקה. לא איפה אתה עכשיו, אלא אייקה. מפני שבאמת לא ידע נפשו. התשובה שלו על השאלה, כבר דיברנו בזה באלול, הייתה האישה, היא אישייתי באוכל. ערכי ריבונו של עולם הוא אחד, שהיא אשמה. ואני פחות רע ממנה. וערכה שלה הוא שהנחש הוא. יש לי רב. ואין כי חנני אלוקים ויש לי כל. עולם שלם הופך לחיות בעולם של רבה רעת האדם בארץ. כל עניינו של האדם בארץ, עוד יותר מהכלי הקר נדמה לי מתוך זה, כל עניינה של רעת האדם בארץ זה הניסיון לחיות ברבה ולהתרבות ולהתרבות ולהתרבות, והכוח שלי יהיה מזה שאני רב יותר. וגדול יותר, וחזק יותר, ובקיצור יותר. אין אני פנימי עצמי. יש אני מה שאתה לא. זוכר שנסעתי פעם, וראיתי לפניי מפורש, כתוב באוטו שלפניי, בפרסומת מאחורה, אבל לא זוכר את שם האוטו. קובע במה שאתה נוסע. זה נכון מאוד. קובע במה שאתה נוסע, קובע במה שאתה חכם, קובע במה שאתה... אני אומר דבר קשה. גם בתורה יכולה להיות תורה חיצונית. והיא לא תורת אמת. מוחצנת. גם בחוכמה. חטא האדם הראשון שמתנקר לעצמיותו, שפנה לדעתו של נחש ואיבד את עצמו, לא ידע להשיב תשובה ברורה על שאלת אייקה, מפני שלא ידע נפשו, מפני שהעניות האמיתית נאבדה ממנו. והעניות האמיתית מתחילה מהעין, דה מעין באת. בחטא השתחבלה לאל זר חטא ישראל, זנה אחרי אלוהי נחר, את עניותו העצמית עזב, זנח ישראל טוב. לולי חטא העגל היו האומות יושבות הארץ משלימות עם ישראל ומקבלות שם השם. מהו חטא העגל? חטא העגל הוא כפירה בעני, הוא כפירה בעני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים אני השם, והוא כפירה בעני שעם ישראל צריך לגלות בעולם. חטאה הארץ, עוברים מהאדם אל העם ועוברים עכשיו אל האדמה עצמה, פרשת בראשית, זה בראשית נוח כל הדברים. חטאה הארץ, הכחישה את עצמיותה, ועצמיותה זה בעצם עוצמתה, ההבנה שאני אין לי משלי כלום. מאין באת זה לא רק סימן שאלה מאיפה באת, באת מהעין, באת מהעין. כל העולם הפיזיקלי יודע שהוא בא מהעין. באת מהעין, והידיעה הזאת שבאת מהעין, שיר למעלות אומרים חסידים, אשא עיני אל הערים, מאין יבוא עזרי. באת מהעין ומשם העני יכול לבוא ולהתגלות, העני הפנימי העצמי שלך, לא מכוח שאתה יותר. הכחישה את עצמיותה, צמצמה את חילה, הלכה אחרי מגמות ותכליתות, לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם עץ כטעם פריו. תוצע הארץ עץ פרי, עושה פרי, אבל הארץ לא יכולה, והיא יכולה להוציא רק עץ עושה פרי. אבל המגמה הייתה שגם טעם העץ יהיה כטעם הפרי, שגם הדרך, שגם האמצעי, שהכל הכל יהיה כטעם הפרי, שעצם זה שאתה כפוף אל הקדוש ברוך הוא, זה גופו תכלית. אין אמצעי שהולך לקראת מטרה, גם האמצעי הוא מטרה. חשבתם פעם על המילה דרך בעברית? דרך בכל שפה היא אמצעי להגיע לאיזשהו מקום. דרך בעברית היא גם אמצעי וגם המטרה בעצמה. דרך עץ החיים, דרך השם לעשות צדקה ומשפט. לי נדמה שהפשט של תפילת הדרך כפשוטו, זה נפקמינה לכל המציאות של נהיגה, של נסיעה, כפשוטו ממש, זה לתת לדרך כוח של מטרה בפני עצמה. אתה קבעת מה המטרה, אתה קבעת מה הקריירה, אתה קבעת מה המגמה, קבעת מה התכלית, אם אלה לדרך אין שום ערך בפני עצמה. השפת אמת אומר, למה מנע את כל 42 המסעות בסוף ספר במדבר? כי היום נדמה לנו שאלה רק מסעות בדרך אל המטרה, אבל לעתיד לבוא צריך לזכור את המסעות, מפני שכל הדרך תתגלה כמטרה, מה היה דרך הקודש שיקרא לה. איך הדרך, דרך עץ החיים? מהי הדרך עצמה? האדם קובע מגמה וממילא כל השאר לא קיים, ואת הקריירה הזאת, את המגמה הזאת, לשם הוא הולך, ויכול להיות שהוא יכול להרוס שנים ארוכות כדי להגיע לאיזושהי מגמה שהוא קבע שהיא קיימת. אבל הקדוש ברוך הוא ברא את הארץ שטעם העץ, הדרך, האמצעי, יהיה כטעם הפרי. ושהארץ תכיר בעצם המגמה שהיא באה מהקדוש ברוך הוא, משם בא סוד כוחה. כי באמת סוד כוחה נמצא גם בעץ ולא בפרי. כשמבריחים אילן ומכניסים את הענף בתוך האדמה ומצמיחים עכשיו ענף חדש, אז יודעים שיש כוח בענף, אז יודעים שיש כוח בעץ. אבל במציאות המגמתית, הקרייריסטית של העולם המוחצן, של מה יותר ממה, אין לנו ערך לדרך, לפרי, רק לפרי. כמה שורשים אנחנו מפסידים. לא נתנה את כל חילה הכמוס להיות טעם העץ כטעם פריו, נשאה עין מחוץ לה לחשוב על דבר גורלות וקריירות. כתרגה היעיה, איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה. אמרה, אין שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד. צדקה, נכון? אין שני מלאכים יכולים להשתמש בכתר אחד. אז מה הייתה הטעות שלה? כבר אמרנו פעם. ודאי ששני מלאכים לא יכולים להשתמש בכתר אחד, ועברה אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול והמאור הקטון, למה העניש אותה? הרי באמת אין שני מלאכים. נכון ששני מלאכים לא יכולים להשתמש בכתר אחד, אבל מי הכניס לך לראש שאת מלכה? מאיפה זה בא לך? שני עיינים, שני שליחים, לא יכולים לשמש מלך אחד. כשיש מלך אחד, כל אחד יודע את שליחותו, אז יש לו מקום, ויש מקום גם למאור השני. כי תרגע הירח, איבדה סיבוב פנימיותה, שמחת חלקה העשירות שלה, חלמה על דבר הדרת מלאכים חיצונה, וכהולך העולם וצולל באובדן העני של כל אחד, של הפרט ושל הכלל. וכאן הדברים הם נוראים. באים מחנכים מלומדים, מערכות לימודיות שלמות, נו, אז הם יפתרו את הבעיה, איך? מסתכלים בחיצוניות. מסיחים דעה גם הם מן העני. ומוסיפים תבן על המדורה. כנראה שחסר פה מידע. משקים את עצמאים בחומץ. מפתמים את המוחות ואת הלבבות בכל מה שהוא חוץ מהם. והאני הולך ומשתכח. וכיוון שאין אני, אין הוא, וקל וחומר שאין אתה. זה נורא והיום, כיוון שאין אני, אין הוא, ואני יודע אותי הכוונה היא אין הוא. אמר נבל בליבו, אין אלוהים. ואז אין אתה. כי מה נותן לך כוח? הצלם אלוקים שבך. אחרת אתה מפריע לי. בתפיסת העולם של קין אין מקום להבל, הוא לוקח בדיוק 50% מהאדמה. ואנחנו עומדים ותוהים מה היה חסר לשני בני אדם, הרי יש לך חצי עולם, ואנחנו יודעים שזאת לא שאלה רצינית. כשיש לך חצי עולם, אז אתה תאב לחצי השני הרבה יותר מאשר כשיש לך 400. כי כבר יש לי חצי עולם, אז מה הבעיה לקחת את החצי השני? עוד מניה אחת, ואני כבר עם החצי השני. וקין רוצח את הבל מפני שאין אני ואין אתה ואין הוא. אז מהי הגאולה מהכל? רוח אפינו משיח השם. משיח השם, אנחנו מדברים על משיח. זו טעות כל כך גדולה, לפעמים מדברים על משיח, על משהו חיצוני. אבל משיח השם הוא רוח אפינו. איננו מבחוץ לנו. זהו גבורתו הדר גודלו. רוח אפינו הוא. את השם אלוקינו ודוד מלכינו נבקש. אל השם ואל טובו נפחד. את האני שלנו נבקש. את עצמנו נבקש ונמצא. הסר כל אלוהי ניכר, הסר כל זר וממזר, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים, אני השם. כי כל יציאת מצרים היא יציאה ממקום שבו אין מקום לעני, שבו כל אחד ואחד הוא איזשהו בורג בתוך מערכת שערכו שהוא יותר מהשני או פחות מהשני, לעולם שיש בו אני השם אלוקיכם. כל עבודת השם שלנו, של כל החגים, שמתחילה מהחירות של השבתת החמץ והתשביטו שאור מבתיכם, שמתחילה מהחירות של ההשתחררות מהשאור והחמץ בכל גבוליך, ועולה דרך הזהות של הר סיני ומתן תורה, ומגיעה לשיאה בהמלכת הקודש ברוך הוא, ועוד שלב ועוד שלב עד לשמחה האדירה של שמחת תורה. כל הדברים העצומים האלה באים תוך כדי האביב והקיץ, כשהכל פורח מעל האדמה. בחורף, בחורף מתחילה העבודה האמיתית על האני. אז נזרעים הזרעים. אז מתרחש התהליך במעבה האדמה, בלי רושם, בלי תקסים, בלי חגיגות גדולות. בדברים עמוקים, עמוקים, עמוקים. אז באה לידי בחינה השאלה הגדולה של האדם המתחיל כמו נחמיה ועזרה בכף דלת בתשרי אחרי החגים, לעסוק באני שלו, של בית מדרש שעוסק באני שלו, של עם שלם שעוסק באני שלי. אני חייב למרות הזמן לסיים את הדברים בסיפור שרומם אותי מאוד. היינו ביחד בישיבה, בשמחת תורה, בסיום היום, בשלהי היום, התרוממות עצומה. הייתי בשבוע שעבר עם תלמידים, האדמה התמיעה של פולין. היו שם רגעים קשים מאוד. עמדנו שם בשבת בבית הכנסת הרמה בקרקוב. התכנסו שם קבוצות של בני נוער מהארץ, שומרי מצוות שאינם שומרים עוד את כל המצוות, וככה נוצרה איזו שיחה גדולה, דיבור ארוך. דיברנו שם על מלך, על מלכות, על להמליך את הקדוש ברוך הוא. התחילו לשיר שם עם ישראל חי, כולם ביחד. היה באמת מרומם. פתאום קם מתוך הקהל יהודי זקן, איש גדול שעבר את כל התופת, אני ככה מעל 80 ומשהו היום, חי בגולן, והוא נעמד על הבימה וביקש לומר משפט. וכשהוא אמר את זה נסגרה אצלי שמחת תורה. אני חייב לשתף אותם. הוא אמר בשנת תפשין בשמחת תורה, תפשין, הייתי נער בן 15-16, הוא גר בצ'סנחובה, בפולין. ונכנס לבית הכנסת, ימח שמו, סמל של הרשעים ההם. לקח קבוצה של בחורים והעמיד אותם על הבימה. ופתח את ארון הקודש. ועמד הרשע הזה מעל הבימה בארון הקודש פתוח. ואמר להם, כבר שרפתי 5 בתי כנסיות. והוא לא עצר. עכשיו אני אלוהים ותשאירו לי. היהודי הזה שלנו היה ילד במקהילה, והם נשאו עיניים אליו שישיר, מה אפשר לשיר? השיר למפלצת הזאת. עצר אותנו באמצע השירה של עם ישראל חי. אומר, עצמתי את העיניים ושרתי עם ישראל חי, ולא סיפרתי את הסיפור הזה אף פעם עד ששמעתי את זה עכשיו פה שוב. והתפרצתי ושרתי את השירה הזאת. דיברתי איתו אחר כך והוא אמר לי, התכוונתי שאם יש לנו את האני שלנו, את זה במילים אחרות, זה לא ינוצח. האני הזה, הפנימי, העצמי, הממשיך להתקיים, האני הזה בא לידי לימוד וברור, לפעמים רק במעבה האדמה, בזרעים, בחורף. שתן לנו הקדוש ברוך הוא כוח להתחיל את זמן החורף הזה ואת השנה הזאת, את ההתקדמות מתוכו למעלה למעלה, לישועות ולנחמות.